שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למדוו במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים באמצע העמוד הקודם ונסיים בלמד זין עמוד א' במשנה. השיעור היום יהיה 16 דקות. הנושא שלנו היום זה הכשרת אוכל לקבל תומה. כלומר, כמו שכבר ראינו כמה פעמים במסכת, בשביל שאוכל יוכל לקבל תומה הוא צריך להיות מוכשר לזה. איך מכשירים אותו לזה? אז הדרך הבסיסית זה זה שהוא בא במגע עם אחד משיבת המשקים, זה צריך להיות מגע מרצון. לומדים את זה מויקרא י"א לגבי תומת שרצים, יש שם שני פסוקים בעניין הזה. קודם כל פסוק ל"ד: מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמע. אחר כך בפסוק ל"ח: וחיותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, תמה הוא לכם. אז ברור שהדרך הקלאסית להכשיר מאכל לקבל תומה זה על ידי זה שהוא בא במגע עם מים. אבל היום נראה כמה הרחבות לזה. הרחבה אחת זה זה שזה לא רק מים אלא גם שר שיבת המשקים. היום נדבר על דם. הרחבה נוספת זה שאנחנו נזכיר היום עוד שני מסלולים להכשיר לקבל תומה בלי משקה, וזה שחיטה וחיבת הקודש. את שניהם הזכרנו בלמד ג', היום קצת נרחיב בהם בעיקר בחיבת הקודש. אז אלה הנושאים באופן כללי, ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על הכשרה על ידי דם, זה יהיה בערך עד הרבע התחתון של עמוד א'. בחלק השני, שזה משם ועד המשנה, נדבר בעיקר על חיבת הקודש, תוך כדי שני החלקים נזכיר גם הכשרה על ידי שחיטה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. כאמור, הנושא העיקרי שלו זה הכשרה על ידי דם, ונחלק את הנושא הזה לשלושה שלבים. השלב הראשון זה ללמוד את מחלוקת רבי שמעון ורבנן לגבי דם. עכשיו נקדים קצת את המאוחר ונאמר שאנחנו נפגוש בגמרא ארבעה מצבים שבהם יש דם של בהמה. מצב אחד זה דם חללים, כלומר בהמה שהדם הרג אבל לא על ידי שחיטה. מצב שני זה בהמה שנשחטה, מצב שלישי זה בהמה שמתה מעצמה, ומצב רביעי זה דם מגפתה, כלומר דם של מכה. עכשיו, מה דעת רבנן ורבי שמעון? אז בסוגיה נלמד בעיקר על רבי שמעון, אבל לפני זה נקדים את דעת רבנן. אז הראשונים אומרים שלפי רבנן, אדם בכל ארבעת המצבים מכשיר לקבל תומה. למה? אז לגבי דם חללים כתוב, ודם חללים ישתה, כלומר שזה נחשב משקה, ממילא זה מכשיר. לגבי דם שחיטה כתוב, על הארץ תשפחנו כמים, כלומר שהוא קש למים. לגבי דם של בהמה שמתה ודם של מכה, כאן אין הקש למים, אבל עולה בסוגיה בהמשך לפי הראשונים, שלפי רבנן זה מסברה, שאין הבדל בין דם חללים לבין דם מתה ודם של מכה. למה? כי מה זה בעצם דם מתה? היא לא באמת מתה מעצמה, מלאך המוות הרג אותה, אז מה ההבדל בין אם אדם הורג אותה לבין אם מלאך המוות הורג אותה? וגם לגבי דם מכה, זה גם כן כמו מכת חלל, כי מה זה משנה אם הרגו אותה לגמרי או רק פצעו אותה? מה ליקת לקולה, מה ליקת לפלגה? אז זה דעת רבנן שכאמור בכל ארבעת המצבים אדם מכשיר. עכשיו, מה לגבי רבי שמעון? אז נתחיל קודם ממה שברור, שזה שלושה מצבים מתוך הארבעה, ואז נראה את מה שלא ברור. מצד אחד ברור שגם לפי רבי שמעון יש איזשהו דם שמכשיר, כי הרי ברור שדם זה אחד משבעת המשקים, לכן אומר שדם חללים הוא ודאי מכשיר, כי הרי לגביו יש פסוק מפורש שהוא נחשב משקה, ודם חללים ישתה. זה מצד אחד. מצד שני, לגבי דם מתה ודם ממכה, נראה עוד מעט שרבי שמעון אומר במפורש בברייתות שהם לא מכשירים. מה שנשאר לנו לא ברור בדעת רבי שמעון זה לגבי דם שחוטה. אז באמת בא רב אסי ומחדש, לפי רבי שמעון גם דם שחוטה לא מכשיר לקבל תומה. אז זה החידוש של רב אסי, הוא אומר את זה כסוג של פירוש למשנה, כי נזכיר שבמשנה ראינו שלפי רבנן אדם מכשיר, ולפי רבי שמעון השחיטה מכשירה, ומסביר רב אסי שרבי שמעון לא התכוון לומר שגם השחיטה מכשירה, אלא שרק השחיטה מכשירה, כי הדם של השחיטה לא מכשיר. אז זה רב אסי, ועל זה עכשיו נראה שתי ראיות, שלוש קושיות ואת הכל נדחה. אז שתי ראיות מהמשנה שלנו ומיעוד ברייטה, ששם רבי שמעון אומר שהשחיטה מכשירה, ומשמע שהוא מתכוון שרק השחיטה מכשירה אבל הדם לא. אבל דוחה הגמרא שזה לא הכרחי, יכול להיות שהוא התכוון שגם השחיטה מכשירה וגם הדם מכשיר. אז את הראיות תכינו, ועכשיו נראה שלוש קושיות. שתי הקושיות הראשונות הן מברייטות, ששם רבי שמעון אומר בפירוש על דמים אחרים שהם לא מכשירים. דם אחד זה המצב השלישי שדיברנו עליו, כלומר בהמה שהרגו אותה, ודם שני זה המצב הרביעי שדיברנו עליו, כלומר דם ממכה. לגבי שתי הברייתות האלו מדייק את הגמרא, שאם רבי שמעון אמר דווקא בהם שהדם לא מכשיר, כנראה שבדם שחיטה הוא סובר שזה מכשיר. אז זה קושייה על רב אסי שאמר שגם בדם שחיטה זה לא מכשיר. אלה שתי הקושיות, אבל דוחה הגמרא שזה לא הכרחי, יכול להיות שבאמת לפי רבי שמעון גם דם שחיטה לא מכשיר. וזה שבשתי הברייתות האלו הוא לא הזכיר את דם שחיטה אלא רק את דם מתה ודם מכה, אז בגלל שבדם מתה ודם מכה יש חידוש מיוחד שזה לא מכשיר, לכן הוא הזכיר את זה. מה החידוש? החידוש הוא שהיינו היינו חושבים שזה כן מכשיר בגלל הסברות שהזכרנו מקודם, שזה נחשב דם חלל, כי הרי מה זה משנה אם הלך המוות הרג או אם דם הרג, ומה ליקת לכולה, מה ליקת לפלגה. לכן, כיוון שדווקא כאן, בניגוד לדם שחיטה, הייתה הווה מינה לומר שזה מכשיר, רבי שמעון צריך להדגיש שזה לא מכשיר, אבל בהחלט יכול להיות שגם דם שחיטה לדעתו לא מכשיר. אז את שתי הקושיות האלו דחינו, ותוך כדי גם ראינו מה רבי שמעון יעשה עם דעת רבנן, שלגבי דם מתה ודם מכה הוא פשוט יחלוק עליהם מסברה ויאמר שזה לא נחשב דם חלל. אבל עכשיו קושיה שלישית, וזה מה רבי שמעון יעשה עם דעת רבנן לגבי דם שחיטה. הרי לגבי דם שחיטה אמרנו מקודם שרבנן יכולים ללמוד מפסוק, וזה על הארץ תשפחנו כמים, אז מה רבי שמעון יעשה עם זה? עונה הגמרא שהוא לומד מזה משהו אחר, הוא לא לומד מזה שדם שחיטה זה כמו מים לעניין הכשרה לטומאה, אלא הוא לומד שדם של פסולי המוקדשים זה כמו מים לעניין זה שמותר ליהנות ממנו חופשי. עכשיו רק בסוגריים נזכיר מה הכוונה פסולי המוקדשים, זה קורבנות שנפסלו ואז צריך לבדות אותם, ויש ספרי שאומר שאותם פסוקים מדברים על פסולי המוקדשים, ויש דין מיוחד שלמרות שפדו אותם עדיין נשארה בהם קדושה ומסורים בעבודה או גיזה, אז באמת היינו חושבים שאולי גם אדם מסור בהנאה כמה שמלן שהוא מותר. בזה הגענו לשורה השנייה בלמדווה עמוד א', עד כאן השלב הראשון בחלק הראשון של השיעור, למדנו את מחלוקת רבי שמעון ורבנן, שלפי רבנן דם שחיטה מכשיר לקבל טומאה, לפי רבי שמעון הוא לא מכשיר לקבל טומאה. השלב השני, שהוא יהיה ממש קצר, זה עוד הגבלה של רבי ישמעאל לגבי איזה דם מכשיר לקבל טומאה, יכול להיות שזה לפי כולם. רבי ישמעאל עומד את ההגבלה מהפסוק שהזכרנו כבר, ודם חללים ישתה, והוא מבין שזה דווקא הדם שבו הנפש יוצאת, רק זה נקרא דם חללים. ממילא אם נלך לפי רשי שיש ארבעה שלבים של יציאת הדם ורק השלב השלישי הוא דם הנפש, אז רק הדם שיוצא בשלב הזה הוא הדם שמכשיר לקבל טומאה, עד כאן השלב השני בחלק הראשון של השיעור. השלב השלישי והאחרון בעניין הזה של דם מתחיל בשורה הרביעית בעמוד א', וזו מחלוקת בין רבי לרבי חייא. המחלוקת שלהם היא לגבי מצב שניתז דם מהשחיטה, אבל רק מתחילת השחיטה. רבי אומר שזה מכשיר לקבל טומאה, ורבי חייא אומר תולין. מה הכוונה תולין, ובעצם מה המחלוקת שלהם? אז לגבי זה הגמרא מביאה שני פירושים, רב פאפה ורב אשי, נאמר קודם את מה שמשותף לשניהם ואז נראה את ההבדל. שניהם מסכימים שגם רבי וגם רבי חייא סוברים כמו רבנן שדם השחיטה כן יכול להכשיר לקבל טומאה. ממילא אם הדם היה ניתז בסוף השחיטה, אז לפי כולם זה באמת היה מכשיר. כל הבעיה כאן זה שזה ניתז רק בתחילת השחיטה. עכשיו אם היו משאירים את הדם על האוכל שהוא ניתז עליו עד סוף השחיטה, אז ברור שזה גם כן יכשיר לפי שניהם, כי סוף השחיטה ודאי נחשבת שחיטה, אז בעצם יש כאן דם שחיטה והוא מכשיר. המחלוקת היא כשממש תוך כדי השחיטה מהר נגבו את הדם, כך שהדם היה שם רק בתחילת השחיטה ולא בסוף השחיטה, וממילא בשביל לומר שזה מכשיר אנחנו חייבים להגדיר גם את תחילת השחיטה כשחיטה, וזה תלוי במחלוקת שראינו בדף למד האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או רק בסוף. אז רבי שאומר שגם כאן זה מכשיר לטומאה, אז הוא סובר שבאמת ישנה לשחיטה גם מההתחלה. רבי חייא לעומת זאת שאומר שתולין, בזה יש הבדל בין רב פאפה לבין רב אשי איך להסביר אותו. רב פאפה מסביר שהוא סובר שאינה לשחיטה אלא לבסוף, כלומר ודאי שאם נגבו באמצע השחיטה זה לא מכשיר, כי השחיטה היא רק בסוף. ומה שהוא אמר תולין, הכוונה היא שאם באמת זה קורה מחכים לראות, אולי עוד לא ינגבו את זה לפני סוף השחיטה או שיבוא אדם, ואז נראה אם זה מכשיר או לא. אבל אם ינגבו ולא יבוא אדם, אז ודאי לא שזה לא מכשיר. זו דעת רב פאפה. לעומת זאת רב אשי מבין שרבי חייא מסתפק האם ישנה לשחיטה רק בסוף או גם בהתחלה, ממילא הוא מסתפק האם זה באמת מכשיר, וזה מה שהוא התכוון כשהוא אמר תולין, כלומר זה ספק, וממילא במקרה שזה טימי קודשים, כיוון שזה ספק, מצד אחד לא אוכלים, אבל מצד שני גם לא שורפים, זה הכוונה תולין. אז שוב, רבי אומר שישנה לשחיטה גם מההתחלה וממילא זה ודאי מכשיר. בדעת רבי חייא יש מחלוקת שלפי רב פאפה ודאי שאין שחיטה בהתחלה וממילא זה לא יכשיר. לפי רב אשי הוא מסתפק ולכן תולין לא אוכלים ולא שורפים. אז עד כאן הבנו את רבי ורבי חייא, אבל עכשיו צריך להבין עוד מישהו וזה רבי יושעיה. באותה ברייתא, אחרי שמובאת מחלוקת רבי ורבי חייא, בא רבי יושעיה ואומר, כיוון שאנחנו לא יודעים כמי לפסוק, בוא נצרף את רבי שמעון שהוא אומר שבכלל דם השחיטה לא מכשיר, ואז רבי שמעון ורבי חייא ביחד יגברו על רבי ונפסוק שהדם הזה לא מכשיר. זה מה שרבי יושעיה אמר בברייתא, אבל אומרת הגמרא שלכאורה זה לא כל כך מסתדר, כי בין לפי הסבר של רב פאפה ובין לפי הסבר של רב אשי, רבי חייא עצמו סובר שבאופן כללי דם השחיטה כן מכשיר, אז איך אפשר לצרף אליו את רבי שמעון שאומר שדם השחיטה לא מכשיר בכלל? מסבירה הגמרא שנכון שברמת העיקרון הם לא סוברים אותו דבר, אבל מבחינה מעשית במקרה הזה שהיה דם רק בהתחלה יוצא שאפשר לצרף אותם. לפי רבה שאפשר לצרף אותם שדם לא יכשיר בכלל, לפי רבה שאפשר לצרף אותם לפחות לזה שיש לפחות ספק שאולי זה לא מקבל תומה וממילא לא ישרפו. בזה הגענו בערך לרבע התחתון של המדווה ועמוד א' למילים באי רבי שמעון בן לקיש, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור שבו דיברנו על הכשרה על ידי דם השחיטה. הנושא של החלק השני זה כאמור הכשרה על ידי חיבת הקודש, כלומר שאפילו שלא היה שום משקע, כיוון שאנחנו מחשיבים את הדבר הזה, כיוון שהוא קדוש, ממילא הוא גם מקבל תומה. זה הנושא של החלק השני, ונחלק את החלק הזה לשני שלבים. בשלב הראשון שואל ריש לקיש, עד כמה זה רציני? כלומר, האם זה ממש מכשיר לקבל תומה, ואז הוא גם יכול להיות ראשון לתומה, שני לתומה, שלישי לתומה וכולי, או שזה לא באמת מכשיר אותו לקבל תומה במובן הרגיל, אלא זה רק מכשיר אותו שהוא יכול להיות רביעי, כלומר שאם הוא יתאמה, הוא יהיה פסול. זאת השאלה, ועל זה נראה עכשיו ראיה אחת שלו, שתי ראיות שכן, ואת כולם נדחה. הראיה שלו זה של רבי אלעזר, והוא אומר שאפשר ללמוד שלו מהפסוקים שמלמדים על הכשרת האוכל לקבל תומה. כמו שראינו מקודם, יש שני פסוקים שמלמדים את זה, וויקרא י' פסוק למד ח' כתוב, וחיותן מים על זרע וכולי, תמהו לכם, ולפני זה בפסוק למד ד' כתוב, מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמא. ממילא אומר רבי אלעזר, למה צריך שני פסוקים? אלא שהפסוק הראשון מיותר, והוא בא ללמד שזה דווקא על ידי משקה, כלומר, דרך היחידה להכשיר ממש לקבל תומה, כך שהוא יהיה גם ראשון, ושני וכולי, זה רק על ידי משקה. כל דרך אחרת, כמו חיבת הקודש, רק יכולה להכשיר להיפסל, אבל לא להתאמה ממש. זאת הראיה של רבי אלעזר שלו, לפי ההסבר של הגמרא, אבל דוחה הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב' ואומרת שמהכפילות של הפסוקים אפשר ללמוד משהו אחר. אפשר ללמוד שצריך הכשרה בשביל לקבל תומה לא רק בתומת שרץ, שזה הפשט של הפסוקים, אלא גם בתומת מת. למה שנחשוב שלא? כלומר, למה צריך פסוק נפרד לכל אחד מהם? כי בכל אחד מהם יש דבר שבו הוא קל יותר מהשני. ממילא אם היה את הלימוד רק בו, היינו חושבים שאולי דווקא בו צריך הכשרה בשביל שהוא יתאמה, אבל בשני שהוא חמור יותר, אולי הוא מתאמה גם בלי שזה הוא אפשר לקבל תומה, כמה שמלן שבשניהם צריך הכשרה. עכשיו רק בסוגריים, במה כל אחת מהתומות חמורה או קלה יותר מהשני, אז תומת מת חמורה יותר משרץ בזה שצריך הזעה בשלישי ובשביעי, ותומת שרץ חמורה יותר בזה שאם תמת כבר בשיעור של הדשה ולא צריך כזית. אז עד כאן הניסיון של רבי אלעזר להוכיח מהפסוקים שצריך דווקא משקה ודחינו, ועכשיו נראה שתי ראיות לזה שלא צריך דווקא משקה, כלומר שגם חיבת הקודש תוכל להכשיר לקבל תומה ממש, אבל גם את שתי ראיות אלו נדחה. שתי הראיות זה ממצבים שבהם אין לנו את ההכשרה הרגילה, שזה כאמור משקה שנמצא שם מרצון הבעלים, ובכל זאת בשני המצבים אלו אנחנו רואים שזה כן מכשיר לקבל תומה ממש, אז אותו דבר נוכל לומר גם על חיבת הקודש. מה שני המצבים? אז דבר אחד זה רבי שמעון במשנה שלנו, שלשיטתו גם שחיטה מכשירה לקבל תומה, ושם ברור שמדובר בתומה ממש ולא רק בפסול, כי הרי שם מדובר בחולין. מצב שני, שאת זה מביא רבי זירא, זה מברייתא שמדברת על מצב שבו המשקה הוא לא לרצון הבעלים, ובכל זאת גם לבית שמאי ובסוף גם לבית הלל, חזל גזרו שזה יכשיר לקבל תומה, ותומה ממש, כלומר גם ראשון ושני. זה המצב השני, עוד רגע נאמר במה מדובר שם בדיוק, אבל קודם נראה את התחייה של אביי לשתי ראיות. את שתי הראיות אלו אביי דוחה ואומר שבשניהם מדובר רק בהכשרה מדרבנן, ואילו ריש לקיש שאל האם זה גם מכשיר מדאורייתא, ממילא משם אי אפשר ללמוד. עד כאן השלב הראשון בחלק השני של השיעור לגבי חיבת הקודש, הגענו למילה מכלל קצת מתחת לאמצע עמוד ב', רק לפני שנתקדם נעיר עוד שלוש הערות בסוגריים, הערה אחת זה מהו אותו מקרה שלגביו אמרנו שיש גזרה של בית הלל ובית שמי, אז המקרה הוא שאדם לקח ענבים בתוך סל בשביל להביא לגת ושם לדרוך אותם, אבל תוך כדי שהם בסל הם קצת נפצעו ויוצא קצת מיץ, וזה מיץ שהוא לא רוצה שיצא, כי הרי זה ייפול לקרקע, כלומר זה לא לרצון, ובכל זאת חזל גזרו שזה יכשיר את הענבים לקבל תומה. הם גזרו את זה עד ומקרה שבו הוא הולך עם כלי אטום, שאז לא אכפת לו שיצא מיץ, כי ממילא זה לא ייפול לרצפה, לכן גזרו גם על כלי שהוא לא אטום כמו סל. זאת הערה אחת. הערה שנייה, זאת רק הדגשה, וזה שיצא לנו כאן לפי הבאי, שמה שרבי שמעון אמר במשנה ששחיטה מכשירה לקבל תומה, זה רק מדרבנן. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, שהיא גם תוביל אותנו לשלב הבא בחלק הזה של השיעור, זה שיצא לנו מדברי הבאי, שחיבת הקודש מכשירה לקבל תומה מדאורייתא. ריש לקיש רק התלבט, האם זה ראשון או שני או רק פוסל, אבל ברור שזה מדאורייתא. ממילא עכשיו, בשלב השני של החלק הזה והאחרון של השיעור, ננסה לברר מהו המקור לזה שחיבת הקודש מכשירה לקבל קבל תומה מדאורייתא. אז לזה הגמרא מביאה שני מקורות, שניהם מאותו פסוק. הפסוק הוא בויקרא ז' פסוק י"ט, ונחלק את זה לשני חלקים. חלק ראשון, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף. חלק שני, והבשר כל טהור יאכל בשר. אז המקור הראשון זה מהחצי הראשון של הפסוק, וזה מעצם העובדה שהבשר יכול לקבל טומאה. עכשיו אומרת הגמרא, איך הוא מקבל טומאה? הרי לכאורה הוא לא בא במגע עם משקה שיכשיר אותו לקבל טומאה. למה הוא לא בא במגע עם משקה? כי הדם של הקורבן, גם לרבנן, שדם השחיטה מכשיר, דם של קורבן לא מכשיר, כי עליו לא נאמר על הארץ תשפחנו כמים, וגם המים של העזרה שאיתו שטפו את הבשר, רבי יוסי ברבי חנינה אמר שגם הוא לא מכשיר. המפרשים אומרים שזה הלכה למשה מסיני. ממילא אם הוא לא בא במגע עם משקה, אז איך הוא מקבל טומאה? אלא כנראה שמה שמכשיר אותו זה חיבת הקודש. אז הנה ראיה שחיבת הקודש זה מדאורייתא. זה המקור הראשון, אבל דוחה הגמרא שזה לא הכרחי, כי יכול להיות שהפסוק באמת מדבר דווקא על מצב שזה כן בא במגע עם משקה. איך זה יכול להיות? למשל, אם בדרך למקדש, הוא והבהמה עברו דרך נחל, והבהמה עדיין נטה רטובה כששחטו אותה, ואז המים מהנחל נטפו על הבשר, וזה הכשיר אותה לקבל טומאה. ממילא אין מכאן ראיה שיש חיבת הקודש מדאורייתא. אז את המקור הראשון דחינו, ועכשיו המקור השני, שזה כאמור מהחצי השני. בחצי השני כאמור כתוב, והבשר, כל טהור יאכל בשר. עכשיו חז"ל לומדים מהמילה והבשר, שהיא מיותרת, שזה בא לרבות שבמקדש יש דברים שמוכשרים לקבל טומאה, אפילו שהם בכלל לא אוכל, כמו עצים והלבונה. עכשיו מה מכשיר אותם לקבל טומאה? מה שמכשיר אותם זה חיבת הקודש. כלומר בעצם חיבת הקודש עושה כאן שני דברים, היא גם יכולה להכשיר דברים שהם בכלל לא אוכל, והיא גם עושה שלא צריך משקה. ממילא אנחנו רואים מכאן שהדין של חיבת הקודש הוא מדאורייתא. עד כאן השלב השני של החלק השני של השיעור, וזה הגענו למשנה בלמד זין עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור דיברנו על הכשרה על ידי דם, שרב אסי חידש שלפי רבי שמעון, דם שחיטה לא מכשיר לקבל טומאה, וראינו שגם דם מתה ודם של מכה לא, ורק דם חללי מכשיר. הבאנו לרב אסי שתי ראיות ודחינו ושתי קושיות ודחינו, ואמרנו שמהפסוק על הארץ תשפחנו כמים, הוא ילמד שדם של פסולי המוקדשים מותר בהנאה. זה היה השלב הראשון. בשלב השני רבי ישמעאל אמר שרק דם הנפש גורם להכשרה, אבל דם הכילוח לא, כי הרי כתוב דם חללים. בשלב השלישי ראינו מחלוקת רבי ורבי חייא לגבי מצב שהדם ניתז רק מתחילת השחיטה, ואמרנו ששניהם סוברים כרבנן שדם שחיטה יכול להכשיר, אבל זה צריך לחשב כדם שחיטה. ממילא רבי שסובר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז גם דם מהתחלה מכשיר. רבי חייא לעומת זאת אמר שתולין, ויש מחלוקת למה הוא התכוון. לפי רב פאפו התכוון שזה לא מכשיר וצריך לחכות לראות אם הדם יהיה גם בסוף. לפי רבשי הוא מתכוון שיש ספק, וממילא תולין, כלומר לא שורפים ולא אוכלים. ולסיום ראינו שרב הושעיה צרף את רבי שמעון לרבי חייא ופסק מותם, או לגבי זה שמתארים אם לא היה דם בסוף, או לפחות לגבי זה שלא שורפים. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי דם. בחלק השני דיברנו על הכשרה על ידי חיבת הקודש. בשלב הראשון ריש לקיש שאל האם זה ממש מכשיר, כלומר שיהיה גם ראשון ושני, או שזה רק פוסל. רבי אלעזר למד שלא מהאיתור של הפסוק אשר יבוא עליו מים יטמע, אבל דחינו שאולי זה בא ללמד שגם בשרץ וגם באמת צריך הכשרה לקבל טומאה. אחר כך ניסינו להביא שתי ראיות שכן ממצבים שבהם זה מכשיר גם בלי שהיה מים לרצון. מצב אחד זה שחיטה לפי רבי שמעון, ומצב שני זה הגזרה של בית שמאי ובית הלל לגבי ענבים שנפצעו בתוך סל, אבל גם את שתי הראיות אלו הבאה ידחה כי שם זה מדרבנן, ואילו ריש לקיש שאל מדאורייתא. עד כאן השלב הראשון בחלק השני. בשלב השני בחלק השני הבאנו ראיה שבאמת חיבת הקודש זה מדאורייתא. בהתחלה ניסינו ללמוד מעצם זה שבשר יכול להיטמע, למרות שלכאורה הוא לא בא במגע עם משקה, כי הדם והמים של הזרה לא מכשירים, אבל דחינו שאולי עברו איתו דרך הנחל. לכן בסוף הוכחנו מהחצי השני של אותו פסוק שחזל למדו מהמילה והבשר שחיבת הקודש מכשירה אפילו עצים ולבונה לקבל טומאה, אז היא גם מכשירה בלי משקה, וזה מדאורייתא כל טוב.